אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס, היום רונה גרשון תלמי בחופשה, ואנחנו שירי כץ ואירן ליטווין. התדרים שלנו 104.9, 105.3 FM, וגם באפליקציית כאן אודי, ובאתר האינטרנט של כאן, האזנה נעימה.
היי רן, מה שלומך?
שלום שירי, איזה כיף להיות כאן.
הפעם החלטנו לעסוק בסוגיות בוערות. אנחנו נפסע באומץ אל מקורות החריף. עם כניסת עוד ועוד מטבחים חדשים לארץ, אנחנו נחשפים למגוון גדול יותר של אפשרויות חריפות, והחריפים כבר לא שמורים לשולי דוכני הפלאפל, הם נכנסים למסעדות שף, למסעדות יוקרה, ובעיקר מגיעים בעוצמות חדשות, ואנחנו נדבר על זה.
וואו, זה נושא ממש ממש מדליק, ואנחנו נדבר כאן עם כמה אנשים. נדבר עם קובי זיו אב, חקלאי שמגדל פלפלים חריפים בערבה, נדבר עם איתמר דודוב, שף ובעלים של חברת טרז פזוס, חברה שמתמחה במוצרי מזון מקסיקנים, עם רוני קשמין, עיתונאית הארץ, ועם שמיל הולנד, שהוא שף וחוקר קולינריה. איך את עם חריף, שירי?
אני מטורפת על חריף, ואתה?
אני חוקר את זה בשנים האחרונות, ואני מרגיש שאני מטפס במדרגות של הגיהנום הקטן הזה.
מסתגל בהדרגה.
מסתגל בהדרגה, וזה עולם גדול. אמנם החריף הוא מילה כוללת, אבל יש כאן ניואנסים. וזה נושא מאוד מעניין.
אז עם מי אנחנו נתחיל?
אנחנו מדברים עם קובי זיו אב, חקלאי שמגדל פלפלים חריפים בערבה. שלום קובי.
שלום שלום, אבל אתם לא נשמעים.
אנחנו לא נשמעים?
עכשיו כן.
אוקיי, מעולה. אני רציתי לספר לך קובי שחלפתי בשוק הכרמל, וראיתי את הפלפלים שלכם נמכרים עם סמליל סכנה. היה שם לוגו שהיה כתוב עליו סכנה. זה באמת מסוכן?
לא, זה פשוט עזרה, זה עזרה לאנשים. איזו אישה קנתה בנמל תל אביב שהיה, וזה לא היה מסומן, ונתנה לילדה שלה בתנתיים.
כי הם נראים חמודים ותמימים.
שכמעט נגמר בחדר מיון, אז...
אז התחלתם עם הסמליל?
לא, לא, לא התחלנו, זה לא היה שלנו פשוט.
הבנתי, אוקיי. אתם מההתחלה הייתם מסודרים. איך קרה שהתחלתם לגדל פלפלים חריפים?
סיפור עתיק יומין.
ספר לנו.
זה 15 שנה.
איך זה מתחיל? איך בחרתם דווקא בזה?
אוקיי, אני אסביר לכם. אנחנו בסך הכל גידלנו גידולים רגילים שהם גדלים בערבה. בעיקר את הפלפל הרגיל, מה שאתם פוגשים בשוק. פלפל אדום, צהוב.
פלפלים צהובים כמו הסדרה.
מתוקים. לאט לאט הזדקנו, אנחנו עובדים לבד.
כן.
בלי פועלים ובלי... אנחנו והילדים שלנו, יש לנו 6 ילדים. ובסופו של דבר מזדקנים. מזדקנים זה נהיה כבר כבד מאוד, להמיש את זה 11 קומות על משטח, סיפור לא פשוט. התחלנו לגדל פלפל חריף רגיל, זה שאתם פוגשים בשוק, הירוקים הגדולים, האדומים הגדולים.
צ'ילי וארנהיים קוראים להם, אני חושבת.
לא, אין מושג, איך קוראים לזה? לפיד. זה זן ישראלי שתקרא לפיד. התברר שהכמויות שהוא מוציא הן ענקיות, ושוב פעם, לא הצלחנו לעמוד בבחינת הכובד, זה הכל. ואז התיישבתי על האינטרנט, חיפשתי, עליתי על האבא נרו, ולאט לאט, גידלנו אותו 7 שנים ראשונות בכלל בלי לשווק אפילו אחד, פשוט בשביל ללמוד איך לוקחים עולה חדש ממקסיקו, ומלמדים אותו לגדול בערבה.
והוא התאקלם יפה?
הוא התאקלם נהדר, עד כדי כך שהיום בכל העולם פונים אלינו ולשאול איך אנחנו גדלים את זה ככה.
אתם מייצאים אותו או שאתם מוכרים לשוק המקומי?
אנחנו לא מייצאים כי אנחנו לא מסוגלים לעמוד בתנאים של ה... שוב פה, אנחנו עובדים לבד. אנחנו לא מסוגלים לעמוד בתנאים של הייצור. אז אנחנו עובדים מול שוק מקומי, ואנחנו... אצלנו אבל שום פלפל לא נזרק. כל מה שלא נמכר כפלפל קרי, הופך להיות אחד המוצרים שלנו.
אז תספר לנו גם על המוצרים שאתם עושים.
אוקיי, יש לנו אבקות. אנחנו תוכנים את זה עד דק, וגם בזה אתה לומד דברים משך השנים שלא היה לך מושג בהם קודם. אתה יש פה עולים חדשים מהודו ועולים חדשים מאתיופיה, ומסתבר שכל עדה אוהבת את זה תחון עד עובי מסוים.
וזה משפיע על, על, על החריפות של המוצר?
לא, 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 בלי קשר. בלי קשר. זה עניין של הרגלי אכילה. אין קשר לחריפות של המוצר. החריפות היא חריפות, אני אכנה אותה חריפות איומה, ובכל מקרה מקבלים את זה כך וכך.
והבנרו הם עוד תמימים, נכון? יש דור חדש של פלפלים שאתה מגדל שהוא אכזרי הרבה יותר.
הרבה יותר.
ספר לנו עליו.
יש פלפלים שהם חריפים מהבנרו, יש לנו פלפלים שחריפים מהבנרו פי 5, 6, 7, הם בכלל בלי, זה בכלל לא באותו עולם, זה עוד ליגה.
איזה זנים אלה?
אני אתן לך את השמות, חלק מהשמות, זה קרוליינה ריפר, יודעים מה זה ריפר או שאני...
כן, זה נשמע מוביל.
אוקיי, קרוליינה ריפר, טרינידד וייפר, השמות, דרך אגב, הם לא שמות ביולוגיים. כל מי שמפתח זן, בסך הכל נותן לו את השם על פי ראות עיניו.
אני רוצה לשאול אותך, קובי, מה המשמעות בעצם לייצר פלפל שעוד יותר חריף מהקודם? הרי זאת חריפות שאי אפשר לעשות אותה בכל מקרה. אז למה ליצור כל פעם שידורים בחריפות?
אני אתן לך שני... קודם כל זה עניין של טרנד עולמי. בכלל לא קשור ל... אנשים השתגעו בשנים האחרונות, ואפילו העולם מספיק משעמם בשביל שיחפשו כל מיני משחקים. דבר שני, מבחינה כלכלית, אתה קשה לשכנע אנשים שזה נכון, אבל פלפלון אחד כזה אתה קונה, הוא אמנם מאוד יקר.
תן לנו קצת מחירים שנבין מה מדובר.
רק שנייה, אבל מבחינת חריפות הוא שווה ערך בערך לארגז של פלפל, שאתה, פלפל חריף שאתה קונה, אתה סתם נכנס לשוק וקונה. בעיקרון, אנשים מצלצלים אלינו, אצלנו הסיפור הוא שאנחנו לא משווקים דרך שום סוחרים, אנחנו משווקים שיווק ישיר, ישר שולחים אל הבתים. ואנשים מצלצלים ושואלים כמה עולה קילו, ואתה מסביר להם שאין אצלנו מחירות בקילו. כי פשוט אין לבן אדם מה לעשות עם קילו של דבר כזה.
מה באמת הם עושים עם זה? מי אלה האנשים שמתקשרים ומבקשים את הפלפל הכי חריף בעולם עם שמות קטלניים כאלה?
כולם.
כולם?
זה התשובה, לא כל האנשים, אם זה היה כל האנשים, אז בטח הייתי יושב היום כמו תשובה. אבל מכל העדות, אם אתם רוצים. ואם מישהו בא ואומר לי שהוא תימני לצורך העניין, או מרוקאי לצורך העניין, זה בכלל לא משנה.
סיפרת לי מתישהו כשדיברנו, ככה, שאתה בעצמך התחלת במקום מאוד חזק והגברת. זאת אומרת שהתחלת עם סחוג, והיום אתה חושב שזה שום דבר.
כן.
לאן הגעת? אתה מסוגל לאכול את הזנים שאתה מגדל?
כן. אני מוכרח לאכול את הזנים שאני מגדל, כי אחרת אני לא יכול למכור. מה אני אספר?
איך הוא ימליץ?
אנשים סיפורים. אין מצב. אתה לא... כמו שמישהו שמגדל... אפרסקים, מוכרח לטעום את האפרסקים, אחרת...
כן, אבל המחיר של לאכול לאפרסקים מזנים שונים ולאכול את הפלפלים האלה, זה נשמע לי כמו קצת מסוכן לבריאות בסוף, לא?
לא, זה לא מסוכן לבריאות. לא צריך להגזים, זה היה מסוכן לבריאות, אני מניח שבאיזשהו מקום היו צריכים אותי מלמכור את זה, זה לא...
ואתה מצליח להבדיל בין הזנים, אני נותן לך לטעום חתיכה, אתה יודע להגיד בדיוק את הזן?
תאימה עיוורת.
לא, לא, אני לא יכול בטעימה עיוורת עד כדי כך, אבל אני מבדיל בטעמים. העניין בלאכול חריף לאנשים שכבר אוכלים חריף בכמויות, לא אגיד בכמויות, באיכויות גבוהות, זה הטעמים, לא החריפות. חריפות היא חריפות, כל אחד יודע שאתה הולך לקבל קביעה. חריפות הרי זה לא טעם, זה קביעה. אבל לכל פלפלון כזה יש את הטעמים שלו, ו... אתם יודעים מה? אני אגיד לכם אחרת. אתם יודעים, תואמי יין למיניהם. מתחילים עם כל ההגדרות שבעצם רוב האנשים אין להם מושג על מה הם מדברים.
אוכמניות, רמזים לדומדמניות
ים. כל מיני תנינים למיניהם, כל מיני דברים שרוב האנשים אין להם מושג בכלל מה זה. בדיוק אותו דבר, תראו, בעולם יש כמה אלפי זנים של פלפל חריף, לא אחד או שניים. רק במקסיקו לבדה יש מעל 200 זנים. אז ובאמת אתה לומד עם השנים איך שכל אחד אוהב את הפלפלים שלו, אחד אוהב ככה, אחד אוהב ככה, וזה הסיפור בזה. הסיפור הוא בעצם הטעמים, לא...
אבל גם החריפות, לא, החריפות הוא שונה. יש פלפלים שאתה טועם ואתה מרגיש את החריפות אחרי כעבור רגע, יש איזה מנגנון השייה כאילו. יש חריפות שהיא יותר דוקרת, יש חריפות שהיא נפתחת לתוך הפה, יש סוגים שונים של חריפויות, לא?
זה בדיוק ההבדל בין הדרום אמריקאים והאסיאטים, אם תרצו, מזרח אסיה, כל האזור של סין, וייטנאם והמקומות האלה, שם הפלפל האסיאטי, הכנסת אותו לפה, נתת ביס, קיבלת את המנה שלך. אבל הפלפלים הדרום אמריקאים, או האמריקאים, בדרך כלל אתה נותן ביס, מרגיש את הטעמים מתחילים לטייל בתוך הפה, ואז כשזה מגיע לאזור הגרון והחזה ותרצו הבטן, אתה מרגיש את הבערה שהורגת אותך, אם זה פלפל חריף באמת.
ויש אפילו דיבור על זה שאפשר להלחש באמצעות הפלפלים האלה, נכון?
תשמעו, זה חומר, זה תרופה לכל דבר. אנחנו עובדים גם מול חברות תרופות.
שמי הלקוח בעצם, חברת תרופות שרוצה לייצר מוצר שהוא מהלחש? זה,
כן,
ויוצרים את האפקט הזה?
החומר החריף בפלפל נקרא קפסייצין. הם ממצים את הקפסייצין, הם מכניסים אותו לגלולות, ולא תאמינו נגד מה? נגד כאבים.
כן, אני יודעת על משחות, על משחות שונות.
כן, בדיוק, לאור, בדרך כלל תרופות חיצוניות. אבל כל מיני מרפאים הומאופטיים למיניהם, משתמשים בזה גם להכניס לגלולות. אז עושים כל מיני מחקרים, אז מתקשרים אלינו מדי פעם ומבקשים חברות תרופות למיניהם.
ספר לנו קובי על המחירים שלכם. אתה אומר שבפלפל אחד אתה מקבל ערך שווה של חריפות של ארגז. אז איך זה הופך להיות כלכלי הסיפור הזה בעצם?
זאת הכלכלה. אתה בעצם משלם. בוא אני אגיד לך, כשבאדם מתעקש על קילו, קילו עולה 200 שקל של הבנרו.
זהב?
כן.
לא, זה לא.
אבל אתה מחסל, אתה מחסל עם זה, אתה יודע, קבוצה עצומה של חובבי חריף, אתה מפיל עם זה, זה אכזרי.
א', אין לי בעיה. אני צריך לחיות גם.
אתה לא קשור אליהם באופן רגשי, אנחנו מבינים.
לא. אני אגיד לכם שאחד הדברים הכי, אחת המילים הכי... קשות לי זה שמישהו מתלצל ואומר אני נורא אוהב חריף. אני לא, זה משפט שאני לא יכול לקבל אותו.
אהבה זה כואב.
תמשיך לאכול את החריף שלך. תעזוב אותי. אני לא מרגיש צורך למכור לכל העולם. אני פשוט מחפש את האנשים שבאמת יודעים את העניין הזה. מה שנקרא חבורת סוד מוחלט בהחלט, אתם מכירים את חסם בה. אין לי בעיה עם זה, זאת אומרת,
שאלה אחרונה, קובי, לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נדבר כאן על מיתוסים שקשורים בחריף. אתה יכול להוסיף עוד משהו לרשימה הזאת, למה החריף עוזר, חוץ מזה שהוא טעים ומאתגר את הפה?
אני יכול להגיד לך שבכל ימי בריאות אסור לי. כיוון שאני לא רופא ולא רוקח ולא כלום, אסור לי לדבר על ימי הבריאות.
אני מבין.
זה מבחינת החוק. אני יכול לדבר על טעמים ואוכל ומה שאתם רוצים.
המלצות חריף של טוב, רופאים
בעיקרון,
זה רופאים.
מי שרוצה המלצות כמה זה טוב לבריאות, יפתח את האינטרנט ויחפש שם. אני לא הכתובת לעניין הזה. זה פשוט תבלין מדהים, וכשמתרגלים אליו ולומדים לאכול אותו, ובעדינות, לאט לאט, עם השנים, לא מוכרחים בבת אחת להתחיל מהקרוליינה דווקא, אז רק טענו גדול.
יפה. קובי זיו אב, חקלאי שמגדל פלפלים חריפים בערבה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תודה.
ובהצלחה שיהיה לכם. ביי ביי.
תודה.
Sometimes I feel My only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never
שירים חריפים, שירי, זה חדי כן. האוזן, שמו לב שרד הוט צ'ילי פפרס עם Under the Bridge, זה היה שיר הראשון, ואנחנו, יהיו עוד שירים חריפים בהמשך. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם איתמר דוידוף, שף והבעלים של טרס פזוס, חברה שמתמחה במוצרי מזון מקסיקנים. שלום איתמר. איתמר?
איתמר?
שלום, שלום.
היי, מה שלומך איתמר?
מצוין, תודה רבה.
לפני הכל, בתור באמת בן אדם שמתמצא יותר מכל אחד אחר שאני מכירה באוכל מקסיקני, הייתי רוצה שתעשה לנו סדר בפלפלים המקסיקנים, החריפים.
גם לי זה קשה.
זה קשה? לא, נתחיל מזה שכולם מכירים היום, אני חושבת בארץ, חלפיניו, שבעצם משהו מבלבל בזה, כי זה בעצם אותו פלפל שהספרדים קוראים לו פדרון?
לא.
אה, זה לא?
לא.
נו, בבקשה, תעשה לנו סדר.
זה לא ימינה ותמונה. פדרון זה פלפל אחר לחלוטין, ממשפחה אחרת לחלוטין, שייכים יותר למשפחת פלפלת הגינה, שאין לי מושג, האמת, אני לא מתמחה בפלפלים הספרדים, אבל אחד מתוך 10 הוא חריף, כל השאר הם מיילד כזה או אחר.
ענוגים. ומה יש לנו בעצם חוץ מהחלפיניו? שהוא יכול להיות, להגיע טרי או כבוש, נכון? ועדיין יקראו לו חלפיניו, נכון?
חלפניו זה הפלפל הפיקנטי, לא חריף, אלא פיקנטי, המקסיקני שעולה על כל שולחן, ונאכל גם חביבים בזמן ארוחה. בואו נעשה טיפה סדר.
כן.
אפשר לספור את החריפות, אפשר למדוד אותה, אוקיי? אז חריפות של פלפלים, מדד של סקוביל, היה איש כזה שקוראו לו סקוביל, וחלפניו הוא בנסבות בין ה-5,000 ל-8,000 נקודות סקוביל.
שזה מעודן לטענתך, אבל תלוי את מי שואלים.
זה לא מעודן לטענתי, זה מעודן.
אוקיי.
לא מדבר על אנשים יותר מהם כחולות, ולא מסוגלים לעשות שום דבר שקשור לחריפות, הם שומעים על זה, אבל זה מתחלחלים. אבל פלטת הטעמים שלהם היא פתוחה לטעמים, יכולים ליהנות מחלפניו. אני יכול לספר שבחלפניו, כמו כל שאר הפלפלים המקסיקנים, של משפחה נפרדת לגמרי מהמשפחות של הפלפלים החריפים שאנחנו מכירים בארץ, ויש להם 3 מדורים, זאת אומרת, יש להם, כשאתה פותח את הפלפל באמצע, יש לו 3 פסים לבנים. זה מבדיל אותו מהפלפלים האחרים שיש להם 4.
אה, מעניין.
זה 1. 2, הציפה, זאת אומרת, זה לא קליפה, אלא הבשר, נקרא לזה במרכאות, של הפלפלים המקסיקנים, הוא...
אנחנו רגע לא שמענו טוב, הוא מה?
עווה. עווה.
כן, כן, הם שמנמנים כאלה בשרניים.
זה מה נניח באורך שלו, של 8 סנטימטר, אז עווה בשרו יהיה 4 מילימטר. זה הרבה. זה לא דקיק. נוסף לזה, בכל הפלפלים המקסיקנים יש טיפה מתיקות. היא לא מורגשת כמתיקות בדיוק, אבל מה שקורה, ברגע שמלבשים את הפלפל, כי מחר הפלפל בדרך בעונתו ולא מחוץ לעונתו, התהליך של העיבוב שהוא תהליך איטי, כמו שמייבשים עגבניות, למשל. אז עגבניה מיובשת, אין לה ממש קשר בטעם לעגבניה טרייה. כמו שלצימוק, אין בדיוק קשר בטעם לענב, עיניו, איך אומרים.
משהו מזיכרון הטעם, יש איזה משהו מחבר, אבל זה משהו שונה לחלוטין בו זמנית.
הסוכר שנמצא גם בענבים, גם בעגבניות וגם במקסיקנים, מפתח טעמים שהופכים את הצ'ילי המקסיקנים למשהו מופלא לגמרי. ותהליך סתם, דוגמה קטנטונת, התהליך של שחזור הטעמים של הפלפלים המקסיקנים, זה לפתוח אותם את היבשים, לגזור במספרן, להוציא את הגרעינים, להוציא את החלק הלבן, החריף יותר, ולהשרות במים פושרים למשך בין שעה, אני יודע מה, שעתיים, שלוש. הדבר הזה מחזיר טעמים לפלפלים, ומהרגע הזה אפשר עכשיו לטחון אותו ולרסק אותו ולשים מן כל מיני רטבים מקסימים. כמו למשל, רוטב שנקרא מנטה מנצ'לה, שמחתים המפות, הוא אכן מחתים מפות, ובעצם לטחון כמה סוגי פלפלים מקסיקנים, יחד עם שום וקצת תבלינים וטיפה שמן ואולי בצל, וזה אחד הרטבים הכי טעימים בעולם.
אבל מה שמעניין זה, נגיד, אם ברגע שהוא מאושן, הוא כבר יש לו שם אחר, לא? נכון? זה הצ'יפוטלה.
נכון. האישון מתייחס, המילה צ'יפוטלה, לא צ'יפוטלה, לא צ'יפלולה ולא צ'פטולה.
זה נשמע איטלקי משהו, כן, צ'יפוטלה.
צ'יפוטלה, סליחה, זה בסדר. צ'יפוטלה מתייחס לתהליך האישון. לא בהכרח לסוג הפלפל. זאת אומרת, אפשר לעשן חלפניו, אפשר לעשן כל פלפל אחר, ואז אנחנו נקרא להם צ'יפוטלה מסוג זה וזה.
אוקיי, אז גם הבנרו ברגע שהוא יהיה מאושן הוא יהיה צ'יפוטלה?
האמת שבזה לא נתקלתי. הבנרו הוא אחד הפלפלים היותר חריפים והפחות טעם עמוק, נקרא לזה ככה. הצליחו אחרי הכרעות רבות ושונות ומשונות בדרום אפריקה להביא את האבנרו לכמות של 500,000, 500,000, 500,000, ואפילו 500,000, 30,000.
זה נשמע קטלני במיוחד.
כן, הוא מהאכזרי עם האבנרו, כן.
זה רוף, זה לא משהו שהייתי רוצה לשים על קצה הלשון.
דווקא החקלאי שדיברנו איתו לפניך המליץ לנו לנסות, אבל לא חשוב למה להיות קטנונים.
כן, יש לו את זה מאוד 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 אופייני משל עצמו. אני בעצמי במפעל שלי בטרסטר זה עושה סלסה של הבנרו, כתום וגזר. שהם ככה מתחיל מאוד מאוד חביב אחד לשני והופכים להיות איזה פריף אמנם, אבל לא חריף, אתה יודע, שאפשר למות.
אני רוצה לשאול אותך עם הניסיון שלך, האם האחיך הישראלי אוהב היום חריף יותר ממה שהוא אהב בעבר?
אני אגיד את זה ככה, חריפות היא עניין של סוג של רצון להשיג. אנשים שאוהבים לאכול חריף, מנסים להראות שהם יודעים ויכולים יותר ויותר מאשר אחרים. זה לשם המשחק. זה לא הופך דברים להרבה יותר מי יודע מה מעניינים ומקסימים. אבל אני יכול להגיד, מבחינה מדעית, ממחקרים שאני קראתי, חריפות מעלה אדרנלין, איזה שאתה אוכל, חריף, האדרנלין עולה, החיה מסמיקות, אדם מעט, וזה, קוראים לזה מעורר תשוקה, אם אתה רוצה, יש בזה קסם.
ויש גם את ההתרגשות שלפני, האם יהיה לי נורא חריף, יש איזה, מוסיף איזה אווירה כזאת קצת יותר לחוצה לפני שאוכלים.
זה יותר שירי כף, לפי שהמשפחתך, אז כנראה לא אוכל את חריף.
אתה טועה. איתמר, אתה טועה.
איתמר, אני יכול לבקש רק אם אתה יכול לעמוד במקום אחד כפשוט משהו בקליטה...
אני עומד במקום אחד.
אוקיי.
על יד הרחטר, 2 סנטימטר.
אוקיי.
זה
אולי קרוב מדי.
מזיז את הראש מן השמאל, זה
אני רוצה לשאול אותך בהמשך למה שאמרת, האם גברים הם קהל יותר אוהד לחריף מאשר נשים?
נראה שכן, אני לא עשיתי מחקר על זה, זה לא תחקיר, אבל נראה שכן, אולי.
יש לך רעיון למה?
אמרתי את זה מקודם. ניסיון לראות שאני יותר חזק, יותר גדול.
התחרותיות.
תחרותיות, כן.
האמת שירי שמסתכלים...
אבל בעניין טיפלים בכלל, יש לי כמה טיפים, לא שניים, אבל כמה. אחד, זה אם הוא לא חריף, אכלתם בטעות איזה משהו שבאמת כאילו, וואו. חריפות דרך אגב עולה מאוד מאוד לאט. לא כמו שתוכל לעשות משהו מתוק, אז אתה מרגיש מתוק. אכלת משהו מלוח, מרגיש מלוח. חריפות עולה ומטפסת עד איזשהו שלב, זה לקח דקה, דקה וחצי. מרגע שהגיע לשיא, אם התחילה לרדת, זה לוקח את אותו זמן.
זאת אומרת שאם אתה לוקח את הביס וזה לא מרגיש לך לגמרי חריף, אז תשמר קצת, כן, לנפשך. זה עוד עלול לעלות, כן.
דרך אגב, בכל הפלפלים, החלק הכי תחתון, השפיץ, כאילו, לא איפשהו תלוי לשיח, להשפיץ, הוא הכי פחות חריף.
זה הטריק שכולם עושים, נותנים ביס בתחתית.
לא להתרשם את זה. זה אחד.
זה הולך להחריש בהמשך.
הדבר היחיד שעוזר לשבור חריפות בדקה, או בדקה 30 שניות, זה מלח.
מלח. מלח. כי מים זו טעות, נכון? זה לא...
זה מגביר.
טעות מרה. טעות מרה.
זה לא מסיס במים.
אני גם הבנתי שמשהו שומני הוא דווקא זה שזה.
או על היד ואז מלקקים. רמה של... זה מלחייה כזה, לא הרבה. ואם רוצים, אפשר לתת לגימונת קטנה של מים, ואז לסחרר את המים עם המלח בפה, כמו שעושים בטעימת יין.
וזה באמת עוזר, או שזה רק פשוט עניין פסיכולוגי כזה שמרגיע?
תנסי.
אני אנסה, אני לא נבהלת מחריפות.
עליי זה עובד. עליי זה עובד.
תגיד עכשיו, טבסקו וכל הדברים האלה, זה בכלל לא שייך למקסיקו, נכון?
סליחה?
טבסקו, שזה הבקבוקון שיש עכשיו בכל מקום.
טבסקו מיוצר במקסיקו, קודם כל.
כן, מיוצר.
יש מדינה שקוראים לה טבסקו, מה לעשות?
אז הוא כן מקסיקני, הוא לא אמריקאי, כן?
לא, לא. היום יש מפעלים בארצות הברית, אבל השיטה שהם פיתחו היא שיטה של... להשרות פיפלים בחומץ מסוים, או מבחר סוגי חומצים, ואז לסנן, וזה הרוטב, למעשה.
והוא גם חמצמץ כזה, זה משהו מיוחד, אני חושבת.
חומץ, זה החומץ.
כן. עכשיו, עוד משהו אחד שנורא תהיתי לגביו, יש איזשהו פער מאוד גדול כשאתה קונה פלפל, אם הוא פלפל שנקטף בחורף או בקיץ.
נכון.
איך אתה מתמודד עם זה במטבח? או במפעל, או במסעדה?
מה שאנחנו עושים לפני בפרס פזוס, אנחנו קונים פלפלים בעונתם, וכובשים אותם לכל מה שאנחנו חושבים שאנחנו נצטרך לתוך השנה.
אוקיי, עונתם זה חורף או קיץ?
קיץ, כמובן.
קיץ, אוקיי, כן. שהם יהיו ממש חריפים.
בפלפלים יש פלפלים דו-שנתיים, קודם כל. החריפים, גם המתוקים בעצם. אני אעניב שלוש פלגולים, שלוש פעמים, שכאילו יש פרחים, ואז פרי, פרחים, פרי, פרחים, פרי. העונה הראשונה, הפלפל הכי חריף, השנייה פחות, זה לא עונה, סליחה, הנגלה הראשונה הכי חריף, השנייה פחות, השלישית כאילו אנמי, בתוך שפתנו. במקום, במפעלים גדולים, כמו לקוסטניה, או כמו, לא יודע, מפעלי ענק במקסיקו ובעולם בכלל, מוסיפים תמצית של קפצצאים בשביל להזן את החריפות.
יפה. איתמר דודוב, שף ובעלים של חברת טרז פזוס, חברה שמתמחה במוצרי מזון מקסיקנים. תודה רבה לך.
תודה, איתמר.
שמחה ואהבה.
לאייטם הזה אי אפשר בלי מריאט שהיא מקסיקני. הזמן להגיד עולה, שירי.
כי חריף לך?
חריף לי. שלום לרוני קשמין, עיתונאית הארץ.
אהלן, שלום.
היי רוני, מה שלומך?
בסדר, מה שלומכם?
אנחנו בעניין של החריף מאוד, ותהינו האם גם את חובבת חריף.
מאוד, מאוד.
ספרי לנו איך זה התחיל אצלך.
האמת היא שזה, אני חושבת שלאחרונה זה מאוד מאוד התעצם, זה מגיע אצלי בגלים. לפעמים אני אדישה לחריף, אבל לאחרונה אני מאוד מאוד אוהבת חריף, יכול להיות שזה הקיץ שהפך את הפלפלים לרוצחים קטנים ושובבים, ויכול להיות שזה מנות ספציפיות. לאחרונה אני גם מאוד אוהבת אוכל תאילנדי שהוא
נוטה להיות חריף. כן,
מטבח תאילנדי נוטה להיות אכזרי מאוד.
כן, נטול רחמים. תגידי, מהן המנות שאת היית ממליצה לנו לנסות?
טוב, אז במטבח תאילנדי זה מאוד קל, כי יש הרבה מאוד מנות חריפות. אני לא רוצה לנקוב בשמן, אבל אולי אני אתן המלצות לכמה מקומות לאכול בהם תאילנדי חריף. אז אם זה במרכז, בתל אביב, הייתי הולכת למשל לקאבקאם.
של יריב מלילי.
נכון, של יריב מלילי מבית תאילנדי, זה בעצם הבר קולינרי אך סורר כזה של הבית תאילנדי. אורלה תאילנדית בהר סיני, מקום כזה יותר צבעוני והיפסטרי, אבל המנות שם גם לא מרחמות על אנשים.
זהו, אבל הם כשהן מסומנות נגיד בשלושה פלפלי צ'ילי, זה באמת כואב? זאת אומרת, באמת להיזהר, או שזה סתם ככה?
תראי, זה מאוד תלוי, גם חריף, משהו מעניין עליו, זה שמפתחים סיבולת לחריף. חריף זה בעצם, זה לא באמת טעם, הרי זה, התחושה הזו, התחושה של חריף זה הרי תחושה של צריבה ובלוטות הטעם, זה לא כמו נגיד מתוק, מלוח, או אפילו, לא יודעת, אומאמי, הטעם החמישי, הטעים. זה בעצם תחושה של כאב. ודוגמה מעניינת לזה זה נגיד, אם חוסכים פלפלים בידיים, אז כואב לנו גם בידיים, למרות שבידיים אין בלוטות טעם.
כן, כן, אבל... הייתה איזו דוגמנית, מלכת יופי, שנה שעברה, שאושפזה עם קביעות כן, בידיים בעקבות כן. חיתוך של פלפלים, כן.
אני זוכרת שזה היה ויראלי, הגיעו לשם קביעות לא... לא נעימות בכלל.
אז בעצם את אומרת שהכאב הזה הוא נרכש, זאת אומרת, ככל שאני אוכל יותר ואתנסה יותר, הבלוטות שלי יתרגלו לזה יותר?
בדיוק, אני גם טוענת שזה גם מגמקר, אתה כאילו תחפש את זה כמו...
שזו תחושת אופוריה כזאת שאתה מחכה לה אחר כך, שאתה מחפש אותה.
כן, כאילו הנאה מעולה בכאב.
כן, סודדים, מזוכיזים לשמו, כן. תלוי מי מכין או אוכל, כן. תגידי, ומה עוד, איזה עוד מנות?
אז מה שבאתי להגיד זה שהשלושה הפלפלים האלה זה באמת, זה מאוד תלוי גם בכמה אתה פיתחת או את פיתחת את הסיבולת.
למטיבי לכת, כן, כן.
אז יש גם את רונג'אן באשדוד, אני נגיד את הלאפגאי אני מאוד אוהבת, זה מנה, זה מן סלט כזה עם עוף קצוץ, אורג יש גם עם פירות ים ואורז קלוי.
ומה מקור החריפות שם?
אני חושבת שזה בעיקר צ'ילי, פלפל צ'ילי תחון. מה עוד? יש גם, אם אנחנו כבר, נגיד, לא רק ב, אם אנחנו כבר באסיה, באופן כללי, ולא רק תאילנדי, אז יש, נגיד, את גוג'ו האתיופית ברחובות, שאני לא אנקוב בשמות התבשילים, כי אני אגיד את השמות כנראה.
אין סיכוי שמות איתו.
לא נכון. אבל גם שם הם לא מרחמים על, על בלוטות הטעם או על...
והחריף שלהם הוא אחר.
זה תערוב את תבלינים לדעתי. ברברה, או איך שקוראים לה, אני לא רוצה להגיד גם בדיוק איך.
שמי שיגיד את זה. אז יש שם תבלינים מאוד כאילו לא מאוזנים בכוונה. זאת אומרת, גם האינג'רה, נגיד, הלחם האתיופי מקמח הטף, הוא כאילו חמוץ ותפל. אני מתה על זה שהטעמים כאילו לא מתחנפים. אם זה בחריף, אם זה בחמוץ. אז זהו, שם גם בגוג'ו ברחובות גם יש תבשילים... חריפים מאוד, למרות ששם אני, אם אני לא בטוחה, אם אני לא טועה, הם שולטים ברמת החריפות לפי הסועד. יכולים, לפעמים הם מתחשבים יותר.
אז אומרת, הם מסתכלים עליך נאצ'י נאצ' ואומרים, אוקיי, לבנבן שאתה, אנחנו נחומץ עליך, לא?
יש איזה עניין בדוכנים, כשאתה מבקש חריף, אז שואלים אותך חריף לילדים או למבוגרים?
באמת, לא שמעתי את זה.
נורא מעליב. מי יגיד, תן לי מהילדים...
ברמת השרון, עיר מגורה, יש פיצה עם חריפים בפיצריה מסעדה חדשה שנקראת פורטו. האמת היא שהיא באמת רצחנית. אני נהניתי ממנה, שאר חברי המשפחה שלי סבלו ממנה מאוד.
מעניינים באיטליה הם גם קשוחים עם חריפות.
אני חושבת שמפטרים את... לא, האמת שיש, אם אני לא טועה, בנאפולי כן אכלתי איזו גרסה לפיצה מאוד חריפה.
פוטנסקה כזאת.
כמובן לא המרגריטה הקלאסית, אבל... מה עוד? יש את ברולי החריפים בדלידה, שזה סוג של מנת דגל במקום.
שזה מפתיע, כי אתה מקבל כינוח, ואתה אומר, או, אני עכשיו הולך להתרפק על איזה מתיקות הנוגה, ואז
לגמרי.
תוקף אותך, כן.
ואז בעצם לא, זה לא הברולי שחשבתי, זה ברולי חריף ומנת.
ואת אומרת שזה מוצלח, שזה מענג.
מאוד, מאוד מוצלח.
רוני, אני רוצה לשאול אותך גם שאלה ששאלתי את איתמר דודוב, השף, שדיברנו איתו קודם. האם האחיך כן. הישראלי אוהב היום חריף יותר מה שהוא אהב בעבר?
תראה, נראה לי שכן. אני לא יודעת אם כמות האנשים שאני פגשתי הם מתגם מייצג, אבל אני מפחדת, אני נזרת להגיד, אבל לדעתי יש פה גם עניין של אגו ומצ'ואיזם אפילו. יש אנשים שנהנים מאוד מהחריף כמבחן ל... לא יודעת אם זה גבריות או מבחן אומץ באופן כללי, אבל נראה לי לפחות חלק מחברי הקרובים ביותר אוכלים חריף כמדד לאומץ.
כאתגר.
ונשים אוהבות חריף כמו גברים, לדעתך?
שאלה מצוינת, ואני חושבת שזה ראוי למחקר. גם כאן נראה לי שבהחלט יש איזה קהל יעד, גם במקרה של נשים, הנה אני דוגמה, אני מאוד מאוד אוהבת חריף, כאמור במיוחד לאחרונה, ואני חושבת שגם האקלים גורם לדברים באופן טבעי להפוך ליותר חריפים, כאילו אם השמש החמה קופחת על הפלפלים, אז אנחנו גם אוכלים יותר חריף, יש לנו את הסחוג.
אנחנו גם רוצים את ההזעה הזאת, מחפשים אותה, אבל אם מי שיוציא בכל זאת עכשיו את העת שלו, אני לא יודעת, או שהוא מקיש לעצמו על הטלפון את ההמלצות שלך, תני לנו עוד, יש לך עוד המלצות, נכון?
כן, יש לי, אם אתם רוצים להדרים, נגיד אתם מפשים עכשיו בחופש הגדול, עם ילדים או לא, באלת, אז יש נגיד את מסעדת לוויתן, שם הם יותר נוטים לכיוון הצרפתי והחמאה והצירים, אבל יש גם איזה שתי מנות שאני זוכרת שהן חריפות, לכל הפחות פיקנטיות, זה כמובן תלוי מאוד בטעם אישי. אחת היא נקראת שרימס בנג בנג, כשמה קני, והשנייה זה מעין פסטה, אני לא זוכרת שמה, זה
נהיה,
את יודעת מה, אולי
רשום לי
פה איפה שהוא?
לא, בואי נמשיך, כי
זה פסטה עם רוטן דיאבלו, שזה מעין רוטן
עגבניות. דיאבלו זה ברור לאן זה הולך, כן, כן.
כן, בדרך כלל שמות קצת מרמזים גם. אז גם שם מאוד מאוד טעים, ואם בכלל נגיד בצפון, אז יש את מסעדת רולה הלבנטינית המצוינת בחיפה תחתית.
כן, היא נפלאה, היא נפלאה, רולה חייבים.
שם יש להם פלפלים חריפים צלויים על הגריל, וממולאים בגבינה ועשבי טיבול, וזו מנה נהדרת.
אתה חייב, אם לא אוכלת שם עדיין, אתה חייב.
זה נשמע מצוין.
זה מסעדה נפלאה, כן.
חייב.
כן.
חייב. ואו שוב בתל אביב, יש עוד גרסאות לפלפלים חריפים ומולאים בדרגות משתנות של חריפות, נגיד בלונג סאנג, הסינית, ברחוב אלנבי, או במסקאלה, מסקאלה מקסיקנית ליד שוב, בפלורנטין.
בפלורנטין, כן, 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 שזה בר כזה, כן, כן.
ביוק. גם שם יש להם גרסה מאוד טעימה של זה. זה מה שעולה לי.
אוי, זה נשמע טוב. והאמת היא שמחורי החריף כבר ילכו בעקבותייך.
הלוואי. וקונה קונה בראשון גם, או תאילנדית, אם אנחנו כבר חוזרים
לאהבה האמיתית שלך.
הנוכחית.
הנוכחית, הנוכחית.
לא שומעת, אמונים לשום...
כמו שצריך.
עיתונות חוקרת, כן.
רוני קשמין, עיתונאית הארץ, תודה רבה.
תודה, רוני.
על הדברים האלה.
בשמחה, ביי ביי.
ביי ביי, תודה. שירי, את יודעת שבכל ינואר, ב-16 בינואר, מציינים את יום החריף הבינלאומי.
או, הפתעת אותי, לא ידעתי, לא ידעתי, דווקא בחורף.
אנחנו עכשיו עם עוד שיר חם במיוחד, עם הוט סטאפ של דונה סאר. שלום לשמיל הולנד, שף וחוקר קולינריה.
שלום, שלום.
אנחנו בתוכנית חריפה, ומה שרצינו לשאול אותך זה על החריף של מזרח אירופה. אני חשבתי שזאת חזרת, אבל תקן אותי אם אני טועה.
חזרת זה המלכת החריפים של מזרח אירופה, אבל יש עוד כמה נוספים. החרדל והפלבל השחור הם הנלווים, אבל החזרת היא בהחלט הייחודית גם למזרח אירופה, ופחות רואים אותה, יש קצת במרכז אירופה, אבל היא ככל שיורדים לאגן הים התיכון היא נעלבת.
למה זה בעצם? למה אנחנו מוצאים אותה דווקא במזרח אירופה ולא את הצ'יני?
כי אותה אנחנו מוצאים כי היא גדלה באקלים קר, היא גדלה טוב, אפילו היא מתפרעת באביב ובקיץ, פשוט אם מישהו לא מגדר ומנקש את החזרת, אז היא משתלטת על כל הגינה. זאת אומרת, זה ממש שם גדל פרי הדבר הזה.
וגם זה סוג של...
הצ'ילי לא... הוא שייך לאזורים חמים, הוא לא שייך לאזורים חמים.
כן, אבל גם פלפל שחור לא גדל, נכון? לא גדל במזרח אירופה, הם יבואו אותו.
זה נכון. פלפל שחור, אבל הוא תבלין יבש, והוא באמת מיובל למזרח אירופה. יש כמה תבלינים שבאים, וזה כנראה תבלין בסיסי בכל תרבות.
אבל זאת חריפות מסוג מאוד שונה, זה של החזרת.
לגמרי.
זה חריפות של שמנים נדיפים כאלה שהם עולים למערות האף, זה אתגר שונה.
נכון, ויש לזה משמעות קולינרית משמעותית מאוד. כי העניין הוא משמעותי מאוד, כי בעצם זה לא משתלט על הטעם של האוכל. החזרת אינה עובדת על בלוטות הטעם, אלא רק על בלוטות הריח. ואז העוצמה של החזרת לא מעפילה על טעם האוכל. עכשיו, האוכל המזרח אירופאי, אנחנו גדלנו, חונכנו שזה אוכל תפל ונטול טעם. הוא לא נטול טעם, הוא עדין, הוא בדרך כלל שומר על הטעמים של הדבר עצמו. הוא לא מנסה להפיל בתבלינים על על חומר הגלם. והחזרת היא נותנת מין נלווה עליון, מין נדבך נוסף לטעם, ולא על הטעם. את מבינה?
כן, גם פחות היה צורך בשימור עם התבלינים. נכון? פחות היה צורך בשימור עם התבלינים, אז זה הגיוני.
כן, למרות ששוב, היה שימור במזרח אירופה, היה שימור בסוכר ובחומץ, ויש הרבה שימור במזרח אירופה, כי מזרח אירופה היא קרה, ובחורף אין כלום, אז אתה חייב לשמר מהקיץ לחורף. אבל השימור הוא באמת לא דרך תבלינים, אלא דרך חומץ, סוכר, כבישה, איסון, אלה הם הטכניקות.
איזה מנות אי אפשר להוציא בלי חזרת? זאת אומרת, אי אפשר לאכול אותם בלי חזרת?
קודם כל, דג. גפילטה
פיש.
זה הבסיס. זאת אומרת, אבל גפילטה פיש זה של יהודים. אתה רואה שגם במטבחים הלא יהודיים במזרח אירופה יש שימוש בחזרת עם דגים. כל דבר שהוא בעל חלבון, שהוא בעל טעם עדין ולא עז, למשל בשר בקר מבושל, בשר ארומטי, טעים, אבל שמבושל בתוך המרק ולא בתור צלי, תמיד יגישו אותו עם חזרת. זה דבר שאתה רוצה לתת לו את הטוויסט הזה, את הזט הזה שאתה מקבל יחד עם העדינות של הבשר. גם דגים מלוכים אוכלים עם חזרת, זה טעים מאוד. עכשיו, חזרת, אנחנו כולנו מכירים את הוורסיה האדומה, אבל יש עוד ורסיות.
מה למשל?
הוורסיה האדומה היא עם הסלק. אז חזרת עושים עם תפוחים ושמנת. שזה נפלא עם פורלים, למשל.
אני רוצה לשאול אותך לגבי המיתוסים שקשורים באכילת חריף, אם במקסיקו אז אומרים שחריף מונע סרטן והתקפי לב, ועוזר מאוד בירידה במשקל. האם גם במזרח אירופה מייחסים איזה שהם מיתוסים לחריף, או ששם זה רק טעם?
הדבר היחידי ששמעתי שזה פותח את כל הסינוסים.
דרכי הנשימה, כן.
שפולנים זה חשוב.
אתה כבר לא מצונן יותר. אבל אני רציתי לשאול, פעם התפרסם על שער עיתון הארץ צילום של מסעדן, מכין חזרת לחג, והוא היה חבוש במסכת אבח, לא פחות ולא יותר.
נכון, נכון.
זה באמת אתגר כזה קשה?
זה אתגר כשאתה עובד על כמויות גדולות. אתמול הכנתי במסגרת העבודה שלי לייעוץ לאיזו מסעדה מזרח אירופאית, הכנתי איתם חזרת כהלכתה, ואי אפשר היה לשבת במסעדה.
אז מה עשו בשטייטל במצבים כאלה?
תראי, אף אחד לא הכינו כמויות שהן מסחריות, יכול להיות שבמפעל לחזרת באמת התנאים היו לא טובים כל כך, אבל קודם כל לא הכינו את זה במפעלים, אנשים הכינו את זה בבית. כשאתה בבית, אתה בוכה קצת, ו...
מרחם על עצמך, כי זה פולני אמיתי.
נכון, בדיוק. ואחר כך יושב בחושך, זה
ה... יפה. שמי לולנד, שף וחוקר קולינריה, תודה רבה לך על הדברים המעניינים.
תודה לכם.
תודה רבה.
להתראות, יום טוב.
יום טוב.
שירי, תודה רבה.
וואי, ערן, איזה כיף היה, נכון?
היה ממש מרתק, למדתי הרבה מאוד דברים. אני רץ לנסות כל מיני סוגים שאני לא...
אבל בזהירות, איש, בזהירות.
תודה שהייתם איתנו בסרוויס. אנחנו שירי קץ וערן ליטווין, מזכירים את התדרים שלנו 104.9 FM ו-105.3 FM, ואת אפליקציית כאן אודי באתר האינטרנט, בהם ניתן לשמוע את התוכניות. היו שלום ובתיאבון.
סביב לנדורה שבא לזכור מעביר תחנה אל הקש ואל העוקץ השפיץ והחפיף סירים על הפלטה אוהב את זה חריף חולם על שני חדרים במגדלי בעבר ובין שכונה לשכינה רק מתגלגל מגלגל
לשעות של החושך תמיד מאחר
לא מספיק להגיע גם את החודש לא גומר וחם על האספלט
חם בפקקים
חם בברבי מתבשלים, נכרחים לי מתכון על המנגל הגדול במזרח התיכון כולנו פה
על האש
יורים ובוכים
על האש
שורפים את השקלים
על האש
כולנו פה על האש כל הסוגים כל המינים
על האש
מאושמים
על האש
והשלום כבר מגיע הוא על האש כולנו פה על האש
אברהם ויצחק גם אני מכופף את כללי המשחק תגיד לי, אנחנו העם הנבחר או הבשר המובחר כולנו פה
על האש
יורים ובוכים
על האש
שרפים את השקלים
על האש
כולנו פה על האש כל הסוגים כל המימים
על האש
מרושנים
על האש
והשלום כבר מגיע